אז בואו נתחיל. בעצם היום רציתי לדבר על האירוע הטרגי של השבוע. בעצם שמענו את הבשורה המרה שהבנים שהתפללנו עבורם 18 ימים ברצף, אז שמענו שבעצם הם נרצחו זמן קצר אחרי שהם נחטפו. ואחד הבנים שלי שאל שאלה די נוקבת, שאלה שאני עכשיו ראיתי שהרבה מטפלים בזה, ראיתי כבר שיעורים נכתבים, שיעורים בווידאו, שמנסים להתמודד עם השאלה, מה עם התפילות? כאילו, כל אנשים שהתפללו, התפללו שוב פעם 18 ימים ברצף, אז אולי זה סתם לשב, כל התפילות לשב, כל הזמן הזה שהשקענו את ה... כוונות הטובות וזה. אז הרבה אנשים מנסים להתמודד עם זה. עכשיו, זה לא רק שאנחנו הדתיים הוספנו תפילות מיוחדות כל פעם, כאילו שחרית, מנחה, ערבית, הוספנו תפילות מיוחדות עבור הבנים האלו, ונאמרו באמת בכוונת יתר. אבל לא רק זה, אלא גם החילונים השתתפו, כן? החילונים שגדולים הכריזו שהם התפללו פעם ראשונה בחיים. יאיר לפיד, פרז, אנשים הסתופפו בכיכר רבין להתפלל, כן? הרבה אנשים התפללו לא רק פה בארץ אלא בכל העולם, כן? בכל העולם. וגם הדתיים שמתפללים ולפעמים לא חושבים על מה שהם אומרים, אז גם הם הודו שהם ממש התכוונו. אז מה קרה עם כל הכוונות האלו? האם זה הכל לשווא? אני חושב שאפשר למצוא תשובה בתוך פרשת בלאק, בתוך הנבואה של בלעם. עכשיו, פרשת בלאק, למי שלא זוכר, מדובר על המלך בלאק שמפחד שעם ישראל בא דרכו להיכנס לארץ ישראל, אז הוא מבקש מהנביא המפורסם של הגויים בלעם לבוא לקלל את היהודים על מנת שהם לא ייכנסו בו. עכשיו, בלעם בא ובאמת רוצה לעשות את המשימה, אבל הוא לא יכול בגלל שהוא פשוט מעביר את דברי אלוקים. וכך הוא, במקום לקלל, אז הוא מברך את היהודים. הנבואה האחרונה שלו, הוא מתנבא על אחרית הימים. ופה בואו נקרא כמה פסוקים מהנבואה. כתוב, ואתה, הנני הולך לעמי, לך יצחה, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ואז הרמב"ן פה אומר, והנבואה הזאת לימות המשיח היא. אז בלעם ממשיך, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים, ערנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וכולי. אז פה הפסוק הזה בעצם מכוון למלך המשיח. הרמב"ן מסביר, דרך כוכב יעקב בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ, ימשילנו לכוכב הדורך ברקיע מקצה השמיים. ואז הוא מביא פסוק מדניאל שנקרא את זה, וכמה פסוקים אחרים מדניאל שהם מופיעים בתרגום לעברית. רואה הייתי בחזיונות הלילה, והנה אם ענני השמיים היה בא כבן אדם, ועד עתיק הימים הגיע, לפניו הקריבוהו, ולא, זאת אומרת האיש הזה, ניתן שלטון ועיקר ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות אותו יעבדו. שלטונו שלטון עולם אשר לא יעבור, ומלכותו אשר לא תשחט. אז פה זה בעצם החזיון של המשיח, שבאחרית הימים דניאל צופה שיהיה איזשהו איש שיקח את השלטון בישראל, והוא שולט על כל העולם. בעצם שוב פעם, זה לא שלטון לרדת על אנשים, אלא שלטון של שלום ואהבה, שהעולם יתנהג בהרמוניה. עכשיו, החזון הזה בעצם מתחיל בהתחלת פרק ז' שאני מצטט פה, והוא גם mitzapel ledvarim acharim ma'anyanin. Katuv po b'Daniel pasuk bet v'yan Daniel v'yomar lo roe haiti b'chazoni im laila v'cholei v'azu magi la pasuk gimel v'arba hayot gedolot olot min hayam shonot zo mizo harishona ka'arye וכנפיים של נשר לה וכו'. ויש כל מיני פרטים על כל חיה וחיה, אבל מה שמעניין, הוא רואה ארבע חיות. הראשון אפשר להגדיר הכל כאריה, השני כמו שהדגשתי כמו דוב, השלישי כמו נמר, והרביעי לא כתוב, כתוב והנה זה בפסוק זין, והנה חיה רביעית נוראה ואיומה וחזקה יותר ושיניים של ברזלה גדולות וכו'. עכשיו, מה אלו ארבע חיות? שוב פעם, זה חזון, וזה לא, זה לא נבואה של משה, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אלא זה, זה באמת חזון קלאסי של נביא, שהוא צריך לפרש כל מיני משלים. אז בסוף הוא מפרש לנו בפסוק י"ז, אלה החיות הגדולות שהן ארבע, ארבעה מלאכים יקומו מן הארץ. אז עכשיו, בעצם, דניאל אומר שאני רואה לאורך כל ההיסטוריה יהיו ארבע מלאכים, כאילו ארבע מלכויות, ארבע ראשים שבעצם, ארבע ממשלות בתוך, ששולטים על כל העולם. ואז השאלה היא מי הם? אז הרמב"ן מסביר שיש איזושהי מחלוקת בינו לבין אבן עזרא לגבי ישמעאל, אבל יתר האומות או המלאכים ומלכויות, אז יש הסכמה די רחבה לגביהם. אז מה הרמב"ן אומר? רבי אברהם אבן עזרא נשתבש בזה והכניס בזה מלכות ישמעאל, כי נפל פחדם של הנוצרים עליו. זאת אומרת, בגלל שהסנזורה, אז אבן עזרא כביכול אמר שזה ישמעאל ולא אדום. אבל זה עדיין ניתן במחלוקת, אבל הרמב"ן, אז הוא אומר, יש ארבע מלכויות, ואנחנו יודעים שהם ארבעתם בגלל שהם באים ברצף אחד אחרי שני. כמו שאנחנו רואים בנבואת דניאל, אז גם בא המלך הזה וכובש את השני, והשני את השלישי, והשלישי את הרביעי. אז עכשיו, הוא אומר שהראשון זה הכסדים, זאת אומרת הבבלים, אחרי זה הפרסים, אחרי זה היוונים, ובסוף החיה הרביעית זה הרומאים. ואז הוא אומר שכל אחד בעצם משעבד את עם ישראל, והוא כותב אחרי הרומאים יתפסו המלכות וישתעבדו בניו, זאת אומרת עם ישראל, עד את קץ. אבל אם יהיו בעולם מלכויות אחרות, אז עכשיו הרמב"ן רוצה להסביר שארבעתם הם כאילו השולטים, אז זה לא אומר שאין מלאכים גדולים וממשלות גדולות אחרים. אז הוא אומר, נכון שיש, אבל דניאל לא מתנבא עליהם, כאילו אין לו צורך להסביר את זה. אז הוא מסביר פה שלושה או ארבעה שורות מלמטה, בסוף כתוב, והנה בימי פרס ויוון גם היום יש בעולם מלכויות גדולות מלבד רומי וישמעאל, וידוע כי רומי התגלתנו בימי אספספניוס וטיטוס ולא ישמעאלים. ולכן בכל מקום שאנו, זאת אומרת בעולם איפה שהיהודים נמצאים, גם בישמעאל, גם בהודו עד כוש, זאת אומרת כל העולם, בגלות רומי אנחנו עד שתאבד זכרה ונגאל ממנו. אז הוא אומר שיש איזשהו שלטון של הרומאים, של אדום, של הנוצרות ועל כל העולם, ועל אף שאנחנו בארצות ערב או איפה שיש הישמעאלים שולטים, עדיין זה נחשב בגדול גלות אדום. אבל הוא מודה שיש הכוח של ישמעאל בעולם. עכשיו, אני שואל, למי זה אכפת? יופי של נבואה של דניאל, מה זה אסטרולוגיה שנראה בכוכבים שיש מלכויות כאלו? בוודאי שלא. כל הנבואות וכל הנביאים לא התנבאו אלא עבור עם ישראל לעשות תשובה. זה מה שכתוב במסכת מגילה, הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה. ואז רש"י מסביר, אז נבואה שהוצרכה לדורות, מה זה? ללמוד תשובה או הוראה. אז מה שכתוב כמו בספר דניאל, זה עבור כל דורי דורות ללמוד איך ומה לעשות תשובה. אנחנו צריכים לשפר את עצמנו. הנביאים באים לעזור לנו להתמקד על העיקר ולא על התפל וליישר את דרכנו בעולם הזה. אז מה אנחנו אמורים ללמוד מזה שיש ארבע מלכויות ואנחנו עכשיו נמצאים תחת גלות, מה שנקרא גלות אדום. אז הרב דסלר כתב במכתב אליהו את כל אומה ואומה ומה אנחנו אמורים ללמוד כשאנחנו תחת השלטון של כל מלכות. עכשיו הוא אומר דבר כזה, לכל אומה מידה מיוחדת לה, וכאשר האומה משתמשת במידה זו לצד התאומה, זאת אומרת, אני אומר באופן שלילי, כאילו כל אומה יש לו את הכוח שלו. האיטלקים הם יודעים את האסתטיקה, הגרמנים יודעים איך לעשות דברים בסדר, כל אומה יש לו את הפוקוס שלו. אבל הם יכולים להשתמש בזה לטוב ולרע. אז הוא אומר, כשהם משתמשים בזה לרע, נעשית מידה זו מקור התנגדותה אל הקדושה. ולכן כל שיעבוד וגלות בא לתת הזדמנות לעם ישראל לתקן עצמו על ידי חיזוק השקפה נגד המידה הזו. זאת אומרת, אם אנחנו תחת אדום ולאדום יש איזושהי מידה, זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם זה ואיך להשתפר מזה. אז עכשיו הוא מסביר מה המידה של אדום שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד ממנו, כאילו ההפוך. אז הוא ממשיך ואומר, שורשה של גלות אדום הוא במידת הגאווה והכפירה. אז מה זה שייך גאווה וכפירה? כפירה זו הכוונה בעצם שהם שוללים אמונה בקדוש ברוך הוא. אז בואו נמשיך ונקרא מה הרב דסלר אומר. הרומאים באו בחוזק יד, כמו הפסוק, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, אני חזק, לא אכפת לי מאף אחד ולא צריך אף אחד כולל הבורא. וטיפחו את רוח הניצחון של הגבורה הגשמית כאילו בכוחם לרתום את כל העולם לצרכי הנעתם ותולעתם ולביצור שלטונם. במידה שגדלה הצלחתם, כן גדלה גאוותם, ובאו לידי כפירה וחוצפה כלפי שמיים. זאת אומרת, בעצם ברגע שאני חושב שאני הכל יכול ואז אני אשמח בכוח שלי ואני יכול לעשות מה שבא לי, אז אני לא צריך גם להסתכל על השמיים, אני לא צריך איזשהו בורא ואני לא צריך להתפלל, אני לא צריך כלום, אני שולט בכל. ואז זה מאיפה שמקשרים את הגאווה לכפירה, בגלל שבזה שאני מתגאה בכוח שלי, אז אני לא צריך בורא עולם, לא צריך להתייחס לרוחניות, אני הכל יכול. ואז הרב דסלר מסביר שזה מה שחזל אומרים, בעקבות דמשיח החוצפה יסגה. זאת אומרת, בימות המשיח, לפני שהמשיח בא, אז הכוח של החוצפה בעצם יסגה. הכוח של החוצפה זה הכוח של הגאווה. בזה שאתה מתגאה בעצמך, אז אתה מתחיל להיות חוצפן. כן, וזה חוצפה כלפי שמיים, זה הכי גרוע, זה מה שנקרא אפיקורסות או כפירה. עכשיו הרב דסלר מסביר, אז למה כל זה? אז הוא מסביר עכשיו, מדי דור בדור, אני עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שורות מלמטה, מדי דור בדור מתפתח המדע, ומתרבות האפשרויות לניצול עולם הזה לתועלת האדם, שזה בדרך כלל, אגב, לא רע, אנחנו מפתחים מדע פה ודברים טובים, זה לא הקטע, זה השימוש הרע של דברים טובים. וכתוצאה מכך מתרבה גאוות האדם כאילו הכל בידו ניתן ולא ייווצר ממנו כל דבר. השקפות אפיקורסיות על עליונות כוח האדם הולכות ומצפות את כל העולם כולו עד כדי יציאה בריש גלי במלחמה כנגד האמונה והמאמינים, שזה אנחנו רואים על ידי הרבה אנשים גם בדורנו. זהו עיקר תוכן הגלות של מלכות הרביעית, ולכן עלינו לדעת שזהו ניסיון שבו צריכים לעמוד בגלות זו. זאת אומרת, הניסיון זה הגאווה והחוצפה והכפירה שבאה בעקבותה. אז בעצם מה שאנחנו צריכים להתפתח פה, לפתח בעצמנו, זה הענווה, ובזה שאנחנו כן חכמים וכן לומדים וכן מתקנים את העולם במדע, עדיין יש צורך בבורא עולם. יש דברים שאנחנו לא מבינים. יש צורך עדיין לקשר את עצמנו לרוחניות. אוקיי? זה כאילו הניסיון של גלות אדום. זה מה שהרב דסלר מסביר. עכשיו השאלה היא, איפה ישמעאל נכנס בכל זה? אמרנו שישמעאל הוא כוח בנפרד ועדיין הוא כוח גדול, איך הוא נכנס? אם תהפכו את הדף, אז המהר"ל מסביר, הוא בעצם שואל בדיוק את השאלה הזאת, איפה ישמעאל בכל העניין? ויש בני אדם שואלים, והיכן רמז מלכות ישמעאל, שהיא מלכות רבתה ותקיפה, ותשובת שאלה זאת, מה שלא זכר מלכות ישמעאל, כי לא יחשב הכתוב רק המלכות שקבלו מלכות קדישין עליונים, שירשו מלכות ישראל וכוחם, והם אלו ארבע מלכויות. אז עכשיו מה שהוא מנסה להגיד פה, שיש ארבע מלכויות שהם בעצם מתנגדים למלכות ישראל. אז או זה הם או זה אנחנו. אוקיי? זה הארבעתם בעצם כובשים אותנו, גולים אותנו, מגלים אותנו. ואז יש לנו התנגדות נגד כל ארבעתם. לעומתם יש ישמעאל, שהוא כוח אחר, מסביר המהר"ל כך. אם לא שביטל מלכות ישראל, לא הגיע להם המלכות, זאת אומרת ארבעתם. אבל מלכות ישמעאל לא ירש כוחו מן מלכות ישראל, כי כוחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו. בשביל שהיה מזרע אברהם, והשם יתברך אמר, ולישמעאל ששמעתיך, והנה נתן השם יתברך כוח בתוקף לישמעאל בפני עצמו. אז עכשיו זה משהו מעניין, רגע, יש ישראל ששם אל בתוך ישראל, ויש ישמעאל ששם אל בתוך ישמעאל, שנינו מקבלים כוח מהאל, אוקיי? אז נראה ששנינו, יש לנו בדיוק אותה מטרה, להביא את האל לעולם, לתקן את העולם במלכות שדי. למה שזה יהיה שונה? למה הם מתנגדים אלינו? למה הם, כשאנחנו בונים, הם הורסים? מאיפה זה בא? אז זה בא, אפשר ללמוד את זה ממש מלידתם. כתוב פה בראשית פרק ת' זין, וקראת, המלאך אומר להגר, וקראת שמו ישמעאל כי שמע השם אל... ונייך, והוא יהיה פרע אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. אז עכשיו הרב הרש מסביר, מה זה פרע אדם? מה כל הקטע של פרע אדם? אז הוא מסביר מה זה פרע. קודם כל הוא אומר, הוא לא יהיה אדם פרע, אלא פרע אדם. הפרע באדם. אז הוא מסביר, פרע זה מכל מיני שורשים סמוכים, וכמו פרח, יפרה, פרה, פרה, ברה, ברח, ברח, כל אלה הם גוונים שונים של מושג יסודי אחד, לזכות בחירות ולהיות בן חורין. וזאת בייחוד הוראת פרה, בן חורין שהוא פטור מעול אדם וחופשי משעבוד העיר. מכאן פרה למד במדבר, פרה למד מדבר. חיית בר שאינה סובלת שיעבוד העיר. בנייך יהיו, זאת אומרת בני ישמעאל יהיו בני חורין, ולא יהיה עליהם עול אדם ושיעבוד עיר. המילה אחת פרה מציינת את האופי החברתי של הישמעאלים. אבל עכשיו בעצם הם חופשים, הם עושים מה שהם רוצים, הם לא יכולים להיות תחת שום שיעבוד. זה הכוונה המסביר הרב הרש של פרה. פרה אדם זה אדם שחייב להיות חופשי מכל דבר חברתי או מכל רסן. עכשיו, יש ספר שנקרא ממעמקים, שהוא שיעורי הרב משה שפירא מירושלים, והוא מסביר ככה, התוצאה הישירה של עצם היות ישמעאל פרה בא לידי ביטוי בתכונתו היסודית ידו בכל. זאת אומרת, מה שרשי מסביר ליסטים, אם אתם תסתכלו למטה באמצע כל זה, כתוב רשי, היה יושב במדבר ומלסתם את העוברים. כן? הוא חוטף אנשים בדרך. ואז כתוב פה ככה, וביאורו כי ישמעאל פרק מעצמו עול דרך ארץ, והרי הכל אצלו הפקר, ואין דבר העומד בפני רצונו. זה הקטע של פרע אדם, אף אחד לא ירסן אותו, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, הוא עושה מה שבא לו. עכשיו, מה הקטע של שהתעצם הקדוש ברוך הוא אותו? כאילו, הוא נקרא ישמעאל, יש לו שם אל. אז עכשיו הרב משה שפירא במעמקים ממשיך. על פי כל הנעל, נוכל לענות על השאלה שנשאלה לאל, מדוע מלכות ישמעאל מתייחסת לצד הרע? כי שוב פעם אמרנו, הוא שייך לאל. הביור בזה הוא, שעל אף שמלכות זו מאמינה בהשם יתברך בכל אופן, כיוון ששורש עניינה הוא להיות פר האדם, אין האמונה שלהם מועילה לרסן את רצונם. אדרבה, האמונה שלהם בהשם גורמת להם לפעול ככל שיעלה על רצונם, ביותם תולים את הכל ברצון השם. במילים אחרות, אין הם עושים רצונם כרצון השם יתברך, אלא להפך. הם אומרים שרצונו יתברך הוא כרצונם, רחמנא ליצלן. אמונתם בהשם היא העומדת באוכריהם והיא להם לרוצץ, שכן עושים הם את כל הרע שבעולם באצטלה של כביכול שלוחי הבורא ועושי רצונו. נמצא שהעובדה ששם אל משותף בשמם היא גופה הסיבה לקלקולם, כי כל מה שהם עושים השם כביכול איתם. אז בעצם מה שהם אומרים, אנחנו עושים את רצון השם, אבל בגדול הם עושים מה שבא להם ותולים את זה ברצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפוצץ בניינים וחוטף אנשים, אנחנו עושים את זה בשם השם. זה הבעיה בישמעאל, וזה גם מהווה בעיה לאותה אומה שיש גם שם אל בפנים, שזה ישראל. מה כתוב בפרקי דרבי אליעזר? למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בענקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל. בעצם הדברים הקשים שישמעאל מביא על ישראל גורם לנו לצעוק ולהתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא שומע אותנו. ואיך זה משתלב עם התיקון שאנחנו אומרים לתקן תחת גלות אדום? אז הרב אלכסנדר מנדלבאום, שכתב שיעור על ישמעאל ועשיו, אז הוא מסביר, נמצא כי תשובת המשקל כנגד מלכות ישמעאל וכנגד מלכות אדום בחיזוק האמונה בהשם, והדבר יבוא מעוצם הצרות שישמעאל גורם לישראל להכיר שאין עוד מלבדו, ואין להם להישען אלא על אבינו שבשמיים, ובזה נעמוד גם כנגד כפירת אדום ובגבת נגד השם ונגד משיחו. אז בעצם מה שהוא אומר, שוב פעם, התיקון של גלות אדום זה להיות ענבים, להבין שיש בורא עולם ולהתקשר עליו. עכשיו, בזה שאנחנו גאוותנים ולא יוצאים מזה, אז בא ישמעאל וגורם לנו להבין שאין לנו על מי להישען אלא שאבינו שבשמיים. אז ככה ישמעאל משחק תפקיד נורא פה, קשה פה, אבל הוא גורם לנו בדיוק לתקן את התיקון של גלות אדום, וזה להתפלל לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהרב זילברליך כותב פה, שכל הסוד והקשר בין ישמעאל לישראל, אפשר לראות את זה על התפילה. סוד כוחו של ישמעאל בתפילה, בעצם קריאת השם שלו, כי שמע השם אל עונייך. ועל כן באו חז"ל להשלים את הדברים באומרם כי לעומת כוחו של ישמעאל בתפילה, העמיד הקדוש ברוך הוא בקריאת השם ישמעאל את כוח התפילה של כלל ישראל להתפעל אל ולצעוק מצרותיו של ישמעאל. זה גם המקור הבעיה שישמעאל לא יכול לתת לנו להתפלל על הר הבית. הם מנסים למנוע אותנו מלהתפלל. הם יודעים שהכוח שלנו זה בתפילה וזה נגד התפילה שלהם. כאילו ישמעאל או ישראל, האם אנחנו יכולים להשמיע את קולנו? אז מה שאני אומר פה, להשיב לבן שלי על כל התפילות של 18 ימים של דתיים בכוונה וחילונים בכוונה וכל עם ישראל שהתפללו, אז הם הסיעו השיגו את המטרה. אני אומר שכל ההתפתחויות של כל העניינים שלא שמענו את הקריאה בתוך המכונית, ואחרי זה שהפלאפון של הילד משדר תוך כדי שעה ולא מצאו אותם עד 18 ימים, זה נתן לעם ישראל להביע את הכוח של התפילה. התפילות שלו הם לא היו לשווא. התקשרנו לבורא עולם ותיקנו משהו גם בעולם אבל גם בתוך עצמנו, ואנחנו צריכים ללמוד מזה, ובזכות זה יבוא נחמה למשפחות ויבוא המשיח במהרה בימינו.